האזינו למשדרנו השבועי ממדרשי השבוע מפי הדוקטור נחמה ליבוביץ', הפעם על פרשת בלק. הפעם נעסוק במדרשים אחדים המתייחסים לבלעם. אקדים תחילה מה שכתב הפרופסור אורבך במאמרו דרשות חז"ל על נביאי אומות העולם ועל פרשת בלעם בתרביץ של שנת תשט"ז. הוא פותח את מאמרו במילים: דרשות ומאמרים קשים שחז"ל מקבלים לעתים מובן ומוסברים הסברה נכונה אם קוראים אותם כתגובה על דעותיהם ודרשותיהם של סופרי הכנסייה הנוצרית, ואם רואים בהם פרי התעצמות איתם. כלומר, זה נראה מיד במדרשים שנלמד היום. יש מדרשים אשר נאמרו כספרות מלחמתית, כדברי פולמוס נגד דעות המינים, הכיתות הנוצריות, בתוך ויכוח איתם. והנה אקרא את המדרש הראשון לפרשת בלק מתוך תנחומה. יש בדומה לו גם במדרש רבה, גם שם בתחילת פרשת בלק: הצור תמים פה לא ככל דרכיו משפט, לא הניח הקדוש ברוך הוא לאומות העולם פתחון פה לבוא לומר שאתה ריחקתנו ולא נתת לנו כמו שנתת לישראל בעולם. מה עשה הקדוש ברוך הוא? כשם שהעמיד מלאכים חכמים ונביאים לישראל, כך העמיד לעקום. ונבדקו מלכיהם ונביאיהם וחכמיהם של ישראל עם מלכיהם ונביאיהם וחכמיהם של העקום. העמיד שלמה מלך על כל הארץ, וכן עשה גם לנבוכדנצר. זה בנה בית מקדש ואמר רננות ותחנונים, וזה החריבו וחרב בגידיו ואמר אלה על במתי אב עד המלא עליון. נתן לדוד עושר, לקח הבית לשמו. נתן נאמן עושר, לקח אומה שלמה לטבוע אותה. וכל גדולה שנתנו ישראל אתה מוצא שנתנו עקום כיוצא בה. העמיד משה לישראל שהיה מדבר עמו כל זמן שירצה, העמיד להם בלעם מדבר עמו כל זמן שירצה. ראה בי מה בין נביאי ישראל לנביאי העקום. נביאי ישראל מזהירים את האומות על עבירות, וכן הוא אומר צופה לגויים נתתיך. ולא עוד, ונביאים שהעמיד מן האומות נותנים פרצה לאבד את הבריות מן העולם הבא. ולא עוד, אלא שכל הנביאים היו במידת הרחמים על ישראל ועל אומות העולם, שכן ישעיהו אומר על קיימי אי למואב ככינו יהמו, וכן יחזקאל אומר סע על צור קנאה. ונביאי אומות העולם היו במידת האכזריות, שזה עמד לעקור אומה שלמה חינם על לא דבר. זה כאן הכוונה אם כן לבלעם. לכן נכתבה פרשת בלעם, להודיע למה סילק הקדוש ברוך הוא רוח הקודש לאומות העולם, שזה עמד מהם וראי מעשה. תחילה יש כאן לעמוד על פרט קטן, והוא הביטוי לקח על דוד המלך, נאמר נתן עושר לדוד המלך לקח את הבית לשמו. הכוונה היא לפי מה שאומרים פרשני המדרש, נשמו של הקדוש ברוך הוא. ובפירוש מי מיכל למדרש רבה, הוא מפנה אותנו לפסוק בדברי הימים, ביום הדוד, זהו בית השם האלוקים, זה מזבח לעולה, כאשר קנה דוד את גורן הרבנה. ושם באמת נבנה אחר כך בית המקדש לשמו של הקדוש ברוך הוא. וכן אומר דוד בדברי הימים, וכחול כוחי הכינותי לבית אלוקי, הזהב לזהב והכסף לכסף. והנה כך אומר הפרשן הזה, זבלודובסקי בני מיכל, על ידי שלקח דוד גורן הרבנה, ויקרא לו בית השם האלוקים, נעצרה המגיפה מאומה שלמה, והמן באושרו רצה לתבוע אומה שלמה. אם כן, המדרש הזה שעיקרו הוא העמיד נביאים מישראל, הם היו במידת הרחמים על ישראל, העמיד נביאים על אומות העולם, וראי מה עלתה להם, שזה עמד לעקור אומה שלמה חינם על עוד דבר. לכן נכתבה פרשת ילעם להודיע למה סילק הקדוש ברוך הוא הקודש מאומות העולם. כפי שהוכיח אורבך במאמרו שציטטתי לאל, דרשו חזל על נביאי אומות העולם ועל פרשת ילעם, כדי לסתור כאן את טענותיהם שנוצרים, וכדי להוכיח שבבחירת ישראל ובמתן נביאים לישראל אין מעשה שרירותי. כשם שיש בדבריו של רבי יוחנן שהחזיר הקדוש ברוך הוא תורה על כל אומה ולשון ולא קיבלוה עד שבא אצל ישראל וקיבלוה, יש בזה תשובה לטענת הגויים כלום נתת לנו את התורה ולא קיבלנוה. ככה יש במדרש שקראתי עדנה תשובה לשאלה למה לא ניתנו לנו נביאים, שהרי נאמר שניתנה להם נבואה, והיה נביא שהיה שקול כמו שרבינו, והוא ניצל את נבואתו, את הכוח הנפלא שהיה בו לרעה. וכמו שאומר אורבך, בלעם מייצג את הטיפוס של אדם שניתנה לו ההזדמנות לעלות במדרגה עליונה, אבל לא עמד בניסיון וקיפח את מעלתו. מי היה בלעם זה? היה נביא או קוסם? על כך יש דעות שונות בפרשנים ואף במדרש. הביטוי בלעם בן פעור הקוסם נאמר במפורש ביהושע. בלעם בן פעור הקוסם הרגו בני ישראל בחרס. והגמרא שואלת בלעם בן פעור הקוסם, קוסם נביא הוא, שהרי מקובל שהשכינה דיברה איתו כמה נבואות שנכתבו בתורה. ועל התורה נאמר במפורש, ויעצם השם דבר בפי בלעם. אם כן, מה הוא? נביא או קוסם? על זה יש דעות שונות, גם כאמור במדרשים וגם בפרשנים. ויש אומרים שתחילתו נביא היה לסופו קוסם. כמו שאומר, וכמו שקראתי בדברי אורבך, שהוא קיפח את מעלתו. יש מחלוקת על הפסוק וישם השם דבר בפי בלעם בין החכמים. רבי אליעזר אומר וישם השם דבר בפי בלעם מלאך. רבי יונתן אומר חכה. כלומר שניהם עומדים על הביטוי הזה וישם השם דבר בפי. מהו הדבר? רבי אליעזר אומר מלאך. אומר חכה. גם המהרש"ל מפרש דבריהם שאותו המלאך הפך דברו של קללה לברכה. ודברי יונתן חכה הוא מפרש דבר שדרכו לתת בפה, היינו חכה, וכמו שחכה מצערת את הדג והוליכו בעל כוחו, כך היה מצער את בלעם שהוליכו בעל כוחו. נדמה לי שהוויכוח הוא כאן בהערכת תודעתו של בלעם. מי שאומר מלאך חושב שבלעם למד לברך במקום לקלל, שהאיר השם את עיניו לראות שאין לקלל אלא לברך. מי שאומר חכה רוצה לומר שבעל כוחו ונגד רצונו ובלי כל שינוי מהותי בו בעצמו אמר את אשר אמר. והנה מצאו חז"ל בפרטי דברי בלעם, גם בפרטי הברכות שלו, דברים לגנותו, כאילו מתוך לשון הברכות, אותן הברכות שהשם שם בפיו, עדיין משתמע איזה טעם לפגם. וכאילו אותו דברים, אותם דברים נפלאים שאומר בעל כוחו, איכשהו מתוכם עדיין משתמעים הדברים הרעים אשר היו בליבו. זהו אשר נאמר בגמרא תנית. אמר רבי יונתן, נאמנים פצעי אוהב ונעתרות נשיקות צומא. נעתרות פירושו כמו מיותרות הם למעמסה, הם יותר מדי. טובה כללה שקילל אחיה השילוני את ישראל יותר מברכה שברך בלעם. שאחיה השילוני קילם בקנה. מה כתוב שם במלאכים כשאחיה מדבר רעות על עתיד ישראל? נאמר, ויקר השם את ישראל כאשר ינות הקנה במים. מה הקנה זה? עומד במקום מים, וגזעו מחליף, ושורשיו מרובים, ואפילו כל הרוחות שבעולם באות ונושבות בו. אין מזיזות אותו ממקומו, אלא הולך ובא עמהם. דממו הרוחות, עמד הקנה במקומו. אבל בלעם הרשע, דרכם בארץ, שנאמר כארזים עלי מים. מה ארץ זה? אינו עומד במקום מים, ואין גזעו מחליף, ואין שורשיו מרובים, וכל הרוחות שבעולם נושבות בו, ואין מזיזים אותו ממקומו. כיוון שנשבה לו רוח דרומית, קורקתו והופכתו על פניו. ולא עוד, אלא שזכה הקנה ליטול ממנו קולמוס, לכתוב בו ספר תורה נביאים כתובים. אם כן, כאן נאמר שאותה כללה שקילל אחיה טובה יותר אם נתעמק בה, אף על פי שהיא כללה ונאמרה בצורת כללה, יש בה בכל זאת יותר ברכה לישראל מאותה ברכה מפוארת שנאמרה על ידי בלעם בתוך מתו והולך יעקב, שישבה אותם כארזים עלי מים. קודם כל יש להבין מה פירוש המדרש האומר מה ארץ זה אינו עומד במקום מים ואין גזעו מחליף. הלא בלעם במפורש אמר כארזים עלי מים. פרשני הגמרא אומרים, פרשני עין יעקב אומרים שכאן הכוונה לאינו עומד כי הוא נרכב בתוך המים. בשעה שהקנה זה מקום חיותו. ויהוב ולעמוד ולהתקיים בתוך המים ולעולם לא ירקב שם. יש הבדל בין רש"י למרש"א בתפיסת המדרש הזה. מה שפחו של הארץ? שכל הרוחות בעולם באות ונושבות בו, אין מזיזות אותו ממקומו, אלא הולך ובא עמהם. כלומר, יש בו הכוח להתכופף. מכיוון שהוא יכול להתכופף, הרי אינו נשבר. עברו הרוחות, עומד הוא במקומו. ואילו הארז, האדיר, החזק, הגדול, התמיר, אין בו הכוח להתכופף, ולכן עומד הוא איתן עד נגד כל הרוחות, עד שבאה הרוח דרומית, או כתו והופכתו על פניו. רש"י מפרש את הרוח הדרומית בפשטות, רוח דרומית קשה מכולם. אגדה הזו היא מאותן אגדות שהן מתאימות לצרכים של הדרשן מוטיב בינלאומי. האגדה הזו נמצאת גם אצל לפונטן, גם אצל קרילוב, והיא ודאי לקוחה כבר מאזופ. תרגם אותה חנניה רייכמן בחן המיוחד שלו, שהקנה עונה לארץ, אותי אינו מפחית חרון רוח ברוע, דווקא בזכות קנה כפוף, לא במהרה נשבר הסוף. ושמא חלקך אף מחלקי גרוע, אמנם בפני סופות ראשך לא תחוף, בגעש חמתם תישא זקוף בלי רטע, אבל מחכנה עד הסוף. ועכשיו מתואר כיצד כל הרוחות נושבות, והוא עומד עד שבאה הרוח החזקה ושוברת את הארץ. ואולם המעשה לא כך מפרש אותו, אלא בדרך אליגורית. הוא אומר, ארבע רוחות העולם, אלה הן שלוש מלכויות, בבל מצפון, מדי ממזרח, יוון ממערב, אדום מדרום. ואין מזיזות לקרוא עקירה גמורה חס ושלום, אבל הוא הולך ובא עמהם כפי המלכות המושלת אז. אבל כיוון דתנו מרוחות לעתיד לבוא, שיוכלו כל אומות העולם, יעמוד הקנה במקומו המיועד לו, היינו בארץ ישראל. זהו מה שאמר אחיה השילוני שקילל את ישראל. אבל בלעם שבחם אמר על ג' מלכויות תהיה להם תקומה. אבל כשתבוא מלכות אדום, תבוא ותעקור אותו ותהפוך אותו על פניו. ועכשיו הוא מפרש את הסוף. בסוף נאמר על הקנה, ולא עוד, אלא שזכה הקנה ליטול ממנו קולמוס לכתוב בו תורה, נביאים כתובים. אומר המעשה, אף אם הקנה נעקר ממקומו, אף בתלוש זוכה שיטלו ממנו קולמוס. כן ישראל, אף בגלותם, זוכים ללמוד תורה. מה שאין כן הארץ, כשנעקר, אין עומד לשום דבר המתקיים, אלא לשריפה ולכיליון. שלום.